אנחנו בספר תפארת ישראל מאת המהר"ל מפראג בפרק ל"ז בעמוד ק"י. כן, אנחנו בביאור המדרש שמדבר על שתי קדושות, והתקדישתם והייתם קדושים, וראינו שיש קדושה של התורה, קדושה של המצוות, או קדושת מצוות עשה ומצוות לא תעשה, שהן שתי מדרגות שונות בנפש. כלומר, מצוות עשה הן פועלות מעלה בנפש, מה שאין כן מצוות לא תעשה, שהן רק שומרות את הנפש מקלקול. כן. אז אנחנו בעמוד קוף יוד. בשורה 3. ויש לפרש גם כן שתי קדושות שיש לישראל, הם מצוות לא תעשה ומצוות עשה, וקדושת מצוות עשה יותר קדושה בהם ממצוות לא תעשה, כמו שפירשנו זה במקום אחר. כי לכך כל מצוות לא תעשה נשים חייבות, כאשר מציאות הנשים יותר נוטה אל החומר. אבל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, ולכך מצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה, והן שני קדושות שיש לישראל. והפירוש הראשון יותר נראה. כי מה הפירוש הראשון? הקדושה הראשונה הם המצוות, כי המצוות הן קדושה לישראל, וקדושה שנייה היא התורה השכלית, שזהו קדושה גמורה במה שהיא שכלית. כלומר, הוא מעדיף את הפירוש הראשון על פני הפירוש השני. ויש איזו חלוקה יותר מהותית. כן, בין תורה ומצוות. כן, קדושה ראשונה מצוות, קדושה שנייה תורה. לעומת לא תעשה ועשה. כי הקדושה הראשונה מהמצוות, כי המצוות הן קדושה לישראל, קדושה שנייה תורה שכלית, שזו קדושה לגמרי, מה שהיא שכלית. ולכך אמר, הלוואי שיעמדו בשני קדושות כנגד יצר הרע. וכבר אמרנו כי התורה והמצוות נותנים לאדם קיום מן היצר הרע, כמו שהדבר למעלה, ושני שמות יש לישראל, שיש לישראל, יעקב וישראל, הם כנגד שתי קדושות. כי יעקב הוא הקדוש, שנאמר והקדישו את קדוש יעקב, וכמו שביארנו במקמה מקומות דבר זה. ושם ישראל, שהוא שם השני, כנגד הקדושה השנייה, שהיה מנצח את המלאך, כי המלאך אינו רק קדושה אחת. ולכך אמר, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, עם אנשים מכוח שם יעקב, שהוא קדושה אחת. ודבר זה כי היה ליעקב קדושת המצוות, ושם ישראל בו היה מנצח המלאך, ויש להבין דברים אלו. מה?
ישראל זה קדושת התורה או
מצוות? שם ישראל זה קדושת התורה, ואילו שם יעקב קדושת המצוות. לכן יעקב יכול לנצח אנשים, אבל ישראל יכול לנצח אלוהים, מלאך. הבנתם? זה שתי מה? לא שתי בחינות שיש בקדושה הישראלית. אגב, זה אומר שאצלנו הקדושה היא מודולרית. יש מצבים של קדושה מינימלית, ויש מצבים של קדושה עילאית, קדושה עליונה יותר. כן. אתמול למדנו שיש שם שלישי, והוא ישורון. זה למדנו אתמול. המהר"ל חי לפני כמה זמן? 400 שנה. זה 400 שנה לפני השיעור של אתמול. זה נכון, הוא גם ידע את זה, אבל הוא לא פירש את זה פה. בסדר? זה גם תשובה. טוב. ודעת רבי אבאו, כי אלו שתי קדושות נאמרו למעלת ישראל. וזה כי הקדושות הן שלושה. כן, מה אמר רבי אבאו? אתם בוודאי זוכרים, נכון? מה אמר רבי אבאו? הוא מביא את המשל של המלך שהביאו לו שלושה כתרים. והוא נטל אחד לעצמו, שניים לבניו. נכון? כך המלאכים אומרים קדוש, 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 כלומר שלוש קדושות. אחת, הקדוש ברוך הוא נוטל לעצמו, קדוש אני. שתי קדושות הוא מעביר לבניו, והתקדישתם והייתם קדושים. זה רבי אבאו. מה הוא רוצה רבי אבאו? ויש להבין דברים אלו. ודעת רבי אבאו או אבאו כי אלו שתי קדושות נאמרו למעלת ישראל. וזה כי הקדושות הם שלוש. שכבר יבאר זה פעמים הרבה. שאין עניין הקדושה רק שהוא נבדל מן החומר. כי זהו עניין הקדושה. והמלאכים מכתירים שמו יתברך בשלוש קדושות. קדושה אחת שהוא יתברך אינו גשם. הקדושה השנית שאינו כוח בגשם. הקדושה השלישית שאינו מקושר בקשר המציאות עם גשם. אם כן, זה שלוש קדושות. אגב, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מסביר ששלוש פעמים קדוש פירושו אינסוף פעמים. כלומר, כשאומרים שלוש, הכוונה אינסוף. כאילו, קדוש, 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 עד אינסוף. רק אי אפשר לכתוב אינסוף פעמים את המילה קדוש, אז כדי לסמן את זה, כותבים שלוש פעמים. בסדר? מה? עכשיו, מה עם שלושת הקדושות? א', שהוא איננו גשם. ב', שהוא לא אנרגיה, כוח בגשם. ג', שהוא איננו מיוחס אל הגשם. אז אם כן, זה שלוש הבדלות. זה קצת דומה לשיטה של הרמב״ם בתארי האלוהות, שתארי האלוהות הם על דרך השלילה. אבל הוא נמצא, כן, דמיון זה, הנה מביא לך דוגמה כדי להסביר את זה. באדם, הגוף הוא גשמי, והנפש הוא כוח גשמי, והשכל אינו כוח בגשם, אבל הוא נמצא עם הגשם בקשר מציאות בלבד. אם כן, גוף, נפש, שכל. מאיפה החלוקה הזאת? לא. זה לא חלוקה של הרמב״ם. גוף, נפש, שכל? זה אפלטון. זה חלוקה של אפלטון. כן? חלוקה קדומה מאוד. ודבר זה ידוע, ואין ספק בו. והוא יתברך נקי ומופשט מכל זה שאינו גשם, ואינו כוח בגשם, ואין לו קשר מציאות עם גשם. ונגד זה הם שלוש קדושות שהמלאכים מכתירים שמו יתברך. והקדוש ברוך הוא לקח שתיים ונתן אותם בראש בניו. כן? ככה אומר רבי אבאו במדרש. כי קדושת ישראל במה שהם אומה, אומה קדושה. כי אין דברנו רק בקדושת ומדרגת העם במה שהם, ואין דברנו באדם הפרטי. היה יהודי אחד בירושלים שהיה מדי פעם אומר הרבה שטויות. אחד הדברים שאמר אותו יהודי, בכלל השטויות, הוא ששלושה אמרו אותו הדבר, והם קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק. ששלושתם אמרו, כל העדה כולם קדושים. הנה, אתה רואה? קורח אומר, כל העדה כולם קדושים. גם רבי יהודה הלוי והרב קוק אומרים, כל העדה כולם קדושים. אותו הדבר. למה הוא לא צודק, ליבוביץ'? פשוט מאוד. משום שקורח אמר, כל העדה כולם קדושים, והרב קוק ורב יהודה הלוי אמרו, כל העדה כולה קדושה. וזה הבדל עצום. כלומר, אם אנחנו מדברים על הכלל, או אנחנו מדברים על הפרט. הנשמה הכללית, הישות הקולקטיבית, היא קדושה. הפרט מאמץ או לא מאמץ את הקדושה של הכלל. אבל, לכן מה שנאמר, קדושים תהיו, כלומר, עליכם להיות קדושים, כמו שהאומה כבר קדושה. רק כתוב מפורש, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך. כן? מה לא הבנת? אני אחזור. היה יהודי אחד בירושלים שהיה מתנדב לומר הרבה שטויות, אחד... אז מאיפה אתה לא מביא?
רק את הנקודה הספציפית של קורח
אמר, כל העדה כולם קדושים. זאת אומרת, אתה קדוש, אני קדוש, הוא קדוש, כל אחד מאיתנו כבר קדוש. זה מה שאמר קורח. כן, וזה הרי לא נכון. מה שאין כן, רבי יהודה הלוי והרב קוק, וגם ספר דברים של משה רבנו, אמרו, עם קדוש אתה לשם אלוהיך, מצד הכלל, מצד האומה, הכל קדוש, כל העדה כולה קדושה, לא כולם קדושים, כי אם כולה קדושה. האם ההבדל הזה ברור לך, אבישי? יפה. טוב. אז מה שאומר גם פה המהר"ל, הוא אומר, כל מה שאנחנו מדברים על קדושת ישראל, אין הכוונה לאדם הפרטי, אלא לאומה. כן? כי אין דברנו רק בקדושת ובמדרגת העם, במה שהם, ואין דברנו באדם הפרטי. ומדרגה, כי הרי האדם הפרטי, בוודאי הוא גשמי, והוא כוח בגשם וכו'. כן. ומדרגה זאת, מה? אני לא מבין את מה שאתה שואל. מי אומר את זה? קורח. קורח אומר, כל העדה כולם קדושים. אכן נכון, זה מה שקורח אמר. נו. רבי יהודה הלוי אומר, כל העדה כולה קדושה. וספר דברים. האם אני מבין טוב את שאלתך? אתה אומר שלפי קורח, אם האדם חוטא, הוא נשאר חוטא. ואילו לפי הרב קוק, אם האדם חוטא, הוא נשאר קדוש? זה מה שאמרת?
אני מנסה להבין את ההשלכות של מה שאמרת.
האם זה מה שאמרת? לא.
לא שהוא נשאר חוטא, אני צריך
להיות,
הוא מוקדם
כחוטא. זה פשוט לא נכון מה שאמרת. כלומר, גם לפי הרב קוק, וכנראה גם לפי קורח, להבדיל. כשאדם הוא חוטא, אז הוא חוטא. לפי נקרא, לפי הרב קוק, העדה כולה קדושה, הפרט הוא לא קדוש, אלא אם כן הוא מתאמץ. מה ההשלכות של זה? ההשלכות של זה הן שלפי קורח אני לא צריך להתאמץ, ולפי הרב קוק אני צריך להתאמץ. יש הבדל, לא? פשוט מאוד. טוב, אז מה שהוא אומר כאן, כי אין דברנו רק בקדושת ובמדרגת העם, במה שהם, ואין דברנו באדם הפרטי, ומדרגה זאת שיש לישראל, כלומר לאומה, אינה גשמית ולא כוח גשמי, אבל בוודאי מעלת ישראל וקדושתן נמצא עם גשם בקשר מציאות בלבד, במה שהם בני אדם. הנה יש לישראל שתי קדושות, והשלישי נתן בראשו, כי הוא יתברך ויתעלה קדוש לגמרי, וכמו שנתבהר. אז מובן כאן, שלוש קדושות יש באלוהות, כלומר יש לאלוהות, הוא לא גשמי, לא כוח בגשם, ואינו נמצא עם הגשם, ואילו ישראל, יש להם שתי הקדושות הראשונות, אך לא השלישי. מובן? יש לנו שתי קדושות בזה שאנחנו לא גשם ולא כוח בגשם, מצד הנשמה הכללית, אבל הנשמה הכללית מצויה עם הגשם, ולכן יש קדושה אחת שהקדוש ברוך הוא שומר לראשו כביכול. כן.
כמו שהוא לא
גשמי,
הוא גם לא רוחני, לא?
מי? הקדוש ברוך הוא לא גשמי וגם לא רוחני, נכון.
למה הוא נטפל דווקא ללא גשם?
מדוע הוא נטפל ללא גשם? כי זה שתי הקדושות הראשונות. לא, זה הקדושה הראשונה. הוא לא גשם, זה קדושה הראשונה.
שהוא לא רוחני,
זה שהוא לא כוח בגשם. בסדר? כוח בגשם זה למשל הנפש, היא כוח בגשם, או אנרגיה רוחנית, קוסמית, חדום. איך, אם בכלל, פרט אחד שהתרעה בחירתו להיות לו קדוש ברגע אחד בחיי האומה, שיכול להיות משך כל חייו של הפרט, להתקן על ידי העובדה שכל העדה כולה קדושה. חסר פה פועל. חסר פועל, אז אני לא מבין בדיוק את השאלה. אבל אני מנסה להבין, האם אתה שואל איך הפרט יכול להתחבר אל הכלל, משהו כזה. על ידי שהוא מתקן את מעשיו. אז על ידי שאדם מתקן את מעשיו, הוא זוכה לשתי קדושות. א', קדושתו האישית, ב', הוא מתחבר אל קדושת הכלל. כי קדוש נדבק בקדוש.
אני חושב שיש בהנחה שגם אם אתה עושה מעשים לא קדושים, אתה עדיין יש קדוש מצד האומה, והוא לא הבין את הספירה. זאת אומרת, איך יכול להתקן על ידי העובדה שהוא כאילו, למרות שהוא לא קדוש, במתנה פרטית, הוא כן מתוקן על ידי העובדה,
העדה כולה קדושה. אני לא מבין איך אתה מבין את השאלה שלו, אתה יכול להסביר לי עוד פעם?
על פרט שבחר להיות לא קדוש. יש פה איזו הנחה סמויה, שאיכשהו
זה שהוא
קשור לאומה קדושה, אז מתקן אותו.
זה נכון.
אז הוא לא, אני חושב שאתה, איך זה יכול להיות
הסתירה הזו
בלי שהוא תיקן את מעשיו?
איך יכול להיות שהאדם הפרטי שאיננו קדוש מחובר אל הכלל? מחובר אל הכלל דרך התודעה שלו, דרך ההזדהות שלו. שואלים אותו מאיזה עם אתה? הוא אומר, אני יהודי. יהודי ממש לא טוב, יהודי ממש מקולקל, אבל יהודי. אז הוא מחובר אל הכלל. תודה. זה מסביר מה שאומר רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם, שכל מי שדר בארץ ישראל הוא צדיק. למה הוא התכוון? הרי אנחנו רואים בארץ ישראל שיש אנשים שאינם צדיקים, אלא הוא התכוון מצד הקישור שלו אל הכלל. כן.
איזה
שאלה
הסביר,
אבל
לא הבנתי בדיוק למה לישראל הם לא גשמיים ואין לה כוח בגשמיים.
נשמת האומה איננה גשמית, גם איננה רוחנית. במובן של החייאת העולם החומרי, כלומר כאילו מקבילה לעולם החומרי. כן, כלומר נשמת ישראל איננה ישות רוחנית. חשוב להבין את זה. אם זאת הייתה ישות רוחנית, לישות רוחנית, סליחה, קשה לישות רוחנית להתחבר אל העולם הגשמי. לכן אתה מוכרח לומר שנשמת ישראל היא למעלה מן הגשמיות ולמעלה מן הרוחניות כאחד. וזה מה שנותן לה הכוח דווקא להתאחד עם הכל. ככל שדבר הוא יותר לא מוגדר, כך יכולת ההתפשטות שלו גדולה יותר.
אם נשמת ישראל לא גשם ולא רוחניות, אז מה?
אבל זאת מציאות. אבל זאת מציאות. כלומר, ישראל הם לא, מצד נשמתם, לא גשמי ולא רוחני, אבל הם מציאות. מציאות זה גם משהו. והקדוש ברוך הוא למעלה מן המציאות. גם כן. כלומר, אתה יכול להגיד, זה סוג של יש, נשמת ישראל. לעומת הקדוש ברוך הוא, שהוא גם סוג של יש, לא. לכן כל אלה שמדברים על אלוהים בתור כוח, בתור יש, טועים. הם מורידים את הטרנסנדנטיות, משפילים את האלוהות למדרגת המצוי. אתה יכול לקרוא לזה אלוהות אם זה יעשה לך טוב, אבל... מה?
נגיד שאומרים נשמה זה כאילו קושת עליון או משהו כזה.
נשמה זאת מציאות עליונה, so what? טוב. נשמת ישראל, מדובר על נשמת ישראל.
נשמת הפרה.
אפשר גם את זה להגיד. כן. לא הבנתי את מהות ההבדל בין הקדושה השנייה והשלישית. א', זה מצער מאוד. שהוא לא הבין. נכון? ב', אני אסביר עוד פעם. הקדושה הראשונה של הקדוש ברוך הוא היא שהוא איננו גוף. איננו גשם. השנייה זה שהוא איננו כוח בגשם. דבר שלישי שהוא גם לא מצוי עם הגשם. כלומר, הקדושה השלישית היא קדושה שבה אתה אומר שלא רק שהוא לא כוח בגשם, הוא גם לא מקביל לגשם. הוא לא נמצא עמו, אלא הוא מעליו. כן.
זה לא בסתירה לנקודות כמו אין עוד מלבדו, או הטבע, גימטריה, אלוקים.
כן, זה עומד בסתירה גמורה. עם אמירות כמו אין עוד מלבדו, והטבע בגימטריה האלוהים וכו'.
טוב.
זאת אומרת בסתירה, כן, מקבל. כן, בבקשה.
מה המקורות לשלושת הקדושות? נשמע כאילו המיתוס הנוצרי
עשה מיתוס. המקור זה בישעיהו. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש. השם ציבור.
התלמוד לא מדבר?
מה, על הקדוש? על שלושת הקדושות? ודאי שמדבר. לא צריך לתלמוד, כבר יונתן בן עוזיאל. אמר, מה זה קדוש הראשון? קדיש בשמי מרומע עילה בן שכינתה, קדיש על הרעה ובת גבורתה, קדיש לעלם ועל מיה. כלומר, קדוש למעלה, קדוש למטה, קדוש באינסוף של הזמן. כלומר, גם במרחב וגם בזמן. והנוצרים בהחלט היו מודעים לרעיון הזה, ולכן הם הפכו אותו לעבודה זרה. אבל המקור של השילוש הנוצרי הוא גם כן בתפיסה הזאת, רק שאצלם הם השפילו אותו למדרגת הכרתם.
מאפיינים את זה כרוח גשם
לא, הם אומרים אב בן רוח הקודש. כן. עכשיו הרעיון, אם כן, שהקדושה מופיעה בשלושה, הוא רעיון נכון. רק שהנוצרים לקחו את הרעיון הזה והטילו אותו בעצמות האלוהית. כלומר, הם סבורים שיש להם דרך לדעת הגדרה של אלוהים.
זה מוזר, הם מגדירים אותו גם כמשיח, גם כנביא וגם...
כן, 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 הרבה בעיות יש שם. אתה רוצה שאני אתרץ אותה?
לא, אני רק חושב
שאולי יש מקורות יותר טובים
שאני קורא, וככה להבין מאיפה זה.
מאיפה זה מה, הנצרות?
כן, איך זאת אומרת?
השיעורים שלי בכוזרי על הנוצרית, תשמע. בסדר? יש גם ספר מעניין של דוקטור אברהם לבני, זכרונו לברכה, נקרא שיבת ציון נס לעמים. יש לו שם כמה פרקים על הנצרות. הוא הכיר אותה טוב.
זה פסקה אחת.
לא, לא, יש קצת יותר מזה. יש גם ספר נקרא... אחד בשם צורי שדאי או משהו כזה כתב ספר נקרא המוקש או משהו כזה גם כן צורי שדאי זה היה אחד משהו כזה כן הוא עשה ניתוח מאוד מעניין של פסוקי הברית החדשה ומה המקבילות ומאיפה זה בא וכו'
אבל ספר כן יש המון המון
ראיות
של
פסקל בהם הוגים
נוצרים.
כן. גם, טוב. איך שלושת הקדושות שמציין המהר"ל מקבילות או מתקשרות לשלושת הקדושות שבקדושה דסדרה, שהן לעניות דעתי למעלה מהחומר, למעלה מהרוח ולמעלה מהזמן. אתה צודק, זה לא בדיוק אותו הסבר. מה זאת אומרת שנשמת ישראל אינה ישות רוחנית, אלא מציאות? אני אסביר. רוחניות זה הפן ההופכי לחומריות. כלומר, כמו שיש מציאות חומרית, יש גם מציאות רוחנית. והרוחניות זה גם כן סוג של גשמיות מבחינה מסוימת. זה גשמיות ללא חומר. זה כאילו, כמו שאתה אומר, בנוסחה מפורסמת, E שווה MC בריבוע, שהאנרגיה שווה המסה במהירות, במכפלה של מהירות האור בריבוע. כן? המשפט המפורסם של איינשטיין. שמה הוא מתכוון לומר? שהחומר הוא סוג של אנרגיה במצב יציב. כלומר, בעוד שהאנרגיה זה עושה בלגן, כשזה מתייצב זה נהיה חומר. כך שבעצם אין הבדל מהותי בין הרוחניות לבין הגשמיות, אלא הם שני פנים של אותה המציאות. מה שאני כן, אם אני אומר שיש דבר שהוא לא גשמי ולא רוחני, אז מה הוא כן? שתי אפשרויות, או שהוא מציאות, וזה נכון לגבי הנשמה, אבל מציאות שלא נוכל להגדיר אותה לא כגשמית ולא כרוחנית, או שהוא למעלה מן המציאות, וזה נאמר באלוהות.
אתה מבין גם לדיבור של הפילוסופים מה מתחדש על הצורה
החומר? מה, מה, מה?
שהיה כל מיני מחלוקות, מה מתחדש על הצורה החומר?
מה זה מתחדש?
מה המתחדש
כבר
משתנה ומה
נשאר קבוע? כן, נו, אז מה?
זה לא מקביל לזה?
החומר והצורה, אפשר להגיד שזה גשמי ורוחני מוצי. אני לא בטוח. עכשיו, יש פה הערה שהמסך הפסיק לפעול. כן, אתם שם באינטרנט, תשימו לב, כתוב The page cannot be displayed. אז מי שרוצה, שיטפל בדבר. כן. חזר. יפה. כל הכבוד.
אפשר להגיד אולי במילים אחרות שמציאות שהיא לא
גשמית
ולא רוחנית היא מעל כל העולמות בעצם.
אפשר להגיד, כן.
בבקשה. איך הייתה התגלות בהר סיני?
איך הייתה התגלות בהר סיני? יש מדרש שאומר ככה, שנקרעו שבעה ריקים. זאת אומרת שהיה ביטול של המציאות. כן, כלומר ביטול, כלומר כביכול כל המסכים של המציאות נקראו. אז יש מפגש. לא יודע אם עלה ירד, יש שני הביטויים שם, כן? אבל גם אם ירד, איך ירד? המדרש אומר, יש מדרש אחר שאומר שירקין שבעה רקיעים, כלומר, כאילו קיבץ את הכל, וירד כיסא הכבוד. אפשר גם ככה, גם ככה, לומר. כן? אבל יש במסכת סוכה, מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלה משה למרום. זה ברייתא מדהימה. היא שוללת את ההתגלות. מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלה משה למרום.
מעולם.
שואלת הגמרא, הרי כתוב, כן, בנאיביות עצומה, גמרא שואלת, אבל כתוב וירד השם על הר סיני. וכתוב ויעל משה. אומרת הגמרא, ירד עד למעלה מעשרה טפחים, ומשה עלה עד עשרה טפחים. כלומר, משה כמה עלה? 80 סנטימטר. ושכינה ירדה, אבל השאירה איזה 80 סנטימטר, כלומר, עשרה טפחים פנוי. מה הכוונה של הדבר הזה? מה זה עשרה טפחים? זה 10 ספירות, כן? 10 ספירות של המקובלים. כלומר, יש התגלות, אבל דרך מסכים. בסדר? זה הכוון.
במשכן?
מה?
במשכן היא לא ירדה...
אותו דבר. אותו דבר. כן. צריך להבין, עשרה טפחים זה לא סנטימטרי, כן? באמת. כן, כן. כן, מה אתה אומר?
שמשה עלה, הוא לא מת, הוא עלה מהרום.
מה?
רק מצור הרמב"ם במשנה.
כן.
אבל הוא אומר שמשה לא מת, הוא עלה...
אלא עומד ומשמש למעלה. כן, אתה אומר, הרי הרמב״ם בהקדמה למשנה מביא מדרש שמשה לא מת, אלא עומד ומשמש למעלה. למטה משמש, למעלה משמש. אם כן, עלה. כן, מה שאמרו, מעולם לא עלה משה, הכוונה לא עלה משה בחייו. כן, ממותו, כן, עלה. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר לא מת? כתוב היה מות משה.
לא, אני מסכים, אבל לפי המדרש
זה משה לא מת. בסדר, אני שואל את המדרש. איך אתה אומר לא מת? הרי כתוב היה מות. כן.
אני שואל אם הדילמה העיקרית פה, שזה אם הקודש הוא מצוי בגשמיות, או שרק בזכותנו מתגלה בגשמיות?
הדילמה בין מי למי?
בין זה שבין המערה לזה שהוא אומר מלוא כל הארץ כבודו.
אתה חוזר לשאלה הקודמת, שאמרנו שיש סתירה.
אמרת שיש שתי דעות, אחת שהקודש מצוי בתוך הגשמיות, רק שרק בזכותנו מתגלה בתוך הגשמיות. רק אם אנחנו נגלה אותו, רק אנחנו צריכים לגלות
אותו. אני לא זוכר בדיוק שאמרתי דברים כאלה.
לא, זה מה שהבנתי, אני שואל אם זה נכון.
אתה שואל ככה, האם זה נכון ש... כלומר, מה זה מלוא כל הארץ כבודו? אתה מציע שזאת פעולה אקטיבית. כלומר, אנחנו הופכים את העולם למצב
לא,
ש...
לא, כל הארץ כבודו זה שהוא כבר מצוי בתוך...
אבל אמרנו שהוא לא מצוי.
זה דעה אחת.
מה זה דעה אחת? זה מה שהמהר"ל פה אומר. הוא אומר שמה זה הקדושה השלישית? שהקדוש ברוך הוא אינו מצוי עם הגשם.
אינו מצוי עם הגשם, שאנחנו צריכים לגלות את ה...
שאנחנו צריכים לגלות זה כבר תוספת שלך, זה לא המהר"ל.
כן, בסדר? על המהר"ל זה
לא, אני אומר שיש פה סתירה מהותית בין האמירה שהקדוש ברוך הוא נבדל לגמרי מן המציאות, לבין האמירה שהקדוש ברוך הוא מצוי בכל. זה, אלה הן אמירות סותרות.
אוקיי.
וכבר אמר רבי יהודה הלוי, יא, אנא אמצעך, מקומך נעלה ונעלם, ואנא לא אמצעך, וכבודך מלא העולם. אם כן, גם רבי יהודה הלוי אמר ששתי האמירות האלה סותרות זו את זו.
מה הדעה של הרב?
הדעה שלי? מי אני כדי להכריע בדברים כאלה?
איך מתיישבת הסתירה?
אה?
איך מתיישבת הסתירה?
איך מתיישבת הסתירה? יש בערך שש אופנים שונים ליישב את הסתירה הזאת. רק שנייה. שלום כבוד הרב. מדוע יש לפרש שהקדוש ברוך הוא לא גשם ולא כוח בגשם? לא מספיק הקדושה השלישית שכוללת את שתי הקדושות הקודמות? וכן, עם ישראל לא די להגיד כוח בגשם? תודה. אם היה כתוב רק פעם אחת קדוש, לא הייתי יודע באיזה מובן הוא קדוש. לא הייתי חושב שזה הקדושה השלישית, אלא שזה הקדושה הראשונה. האם נכון יהיה לומר שהנצרות שמוצאה מעשיו, שבחר וקיבל רק את העולם הזה, ניסתה להוריד את האלוה למסגרת העולם הזה, על ידי הפיכת האלוה לאדם? כן. אפשר להגיד את זה. מה? הבנתי, אמרתי שאנרגיה זה סוג של רוחניות, גם כן. כן, כן, כל מה שרוחני. כן. איך אומר הרב קוק? מרחבים, מרחבים, מרחבים מבטא נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני, שטה היא נשמתי למעלה מכל קדוש ונאצל. כן? כלומר, הגשמי והרוחני זה גם, זה קטן, כן? נעומת הנשמה. בבקשה. שהנשמה היא גם?
הרב יהודי אמר שהבורא מעל המציאות.
שהבורא הוא מעל המציאות, כן, נכון.
אז מכך אפשר להגיד שגם הנשמה מעל המציאות, נכון? כי היא מתחלקת לא כאן מעל.
לא.
לא?
לא.
מתחלקת לא כאן מעל.
לא. אתה אמרת ככה, אני אמרתי שהבורא הוא למעלה מן המציאות. ואתה שואל, אם כן, נוכל לומר שגם הנשמה היא למעלה מן המציאות, כיוון שהיא חלק אלוה ממעל. ואני עניתי לך לא, ואני אסביר לך מדוע. משום שהנשמה היא מציאות, ואיננה חלק מן האלוהות. כי אלוהים אי אפשר לחתוך לחתיכות. כך שהנשמה איננה חתיכה של אלוהות. אלא היא רק חלק אלוה ממעל. מה? אתה הבנת, ככה נראה משאלתך, שאתה מבין שכשאומרים חלק אלוה ממעל, הכוונה חתיכה של הקדוש ברוך הוא. משהו כזה. שזאת תפיסה ממש אדילית. כי הרי אלוהים הוא לא מתחלק לחתיכות, הוא למעלה מכל חיתוך.
אני לא הבנתי, אם הבנתי נכון, אני דעתי דבר הבא שלך, כי גם זה אנחנו צריכים להר, שבעצם הוא לא מחסים,
אלא זה מפת כל החלטות של זכורה. מה שהרב אשלג אומר, שאתה מביא, זה בדיוק כדי לשלול את מה שאתה הבנת.
לא,
אבל זה בקושיה של הרב אשלג, אחר כך הוא מתרץ את הקושיה.
לא, אבל זה הנקודה שלא.
אולי אני אסביר לך לרגע אחד מה אומר הרב אשלג שם, ואז ככה זה יחסוך מאיתנו דיונים. הרב אשלג מסביר שכשאומרים שהנשמה היא חלק אלוה ממעל, לפי שיטתו המיוחדת של הרב אשלג, הכוונה היא שהיא רצון להשפיע. ובמובן הזה היא יש מי יש, כי הרי הקדוש ברוך הוא בעל הרצון להשפיע, והוא משפיע את הרצון הזה לנשמה. ולכן הנשמה היא רצון להשפיע שבא מרצון להשפיע, בבחינת יש מי יש. אבל הרצון להשפיע של הבורא אצל הרב אשלג איננו הבורא עצמו, אלא זה האור הנשפע ממנו. ברור? אז כך שגם לפי שיטת הרב אשלג, בוודאי שאין מקום לאמירה שהנשמה היא חתיכה של אלוהות, שהרי כך הוא מקשה בתחילת דבריו שם. לכאורה זה כבר לא זה. כמו זה לא נחשב. בכאילו, ישראבלוף. אבל זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר שם. זה נכון, אבל הוא גם לא אומר שהיא חתיכה. לא, זה משהו מקשה. איך אפשר להבין את המושגים של אבן הנחשבת מן ההר? הרי ההר, ברגע שאתה חוצב בו אבן, הוא חסר. זה משהו מקשה. ואז הוא מסביר שזה רצון מושפע מרצון. אוקיי?
כמו אש.
טוב, לא, זה לא משהו מביא שם. הוא לא מביא את הדוגמה של האש. הוא מביא רצון הנשפע מרצון. כן, פחות, אמנם אנחנו בכלל לא לומדים קבלה פה, אבל רציתי בכל זאת להציל מאי-הבנה. כן.
אפשר להשתת את התשובה שלך בנוגע לחלק, יש לכל ישראל חלק מהעולם הבא?
אין לכל ישראל חלק מהעולם הבא, זה בדיוק העניין.
לפני משניות, באבות, לא אומרים.
אומרים, לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה שבדל, יש להם חלק לעולם הבא.
כן, הנקודה על חלק, אפשר להשתת את
התשובה. בדיוק, המושג חלק שם זה במובן של נחלה. לכן, רגע, אני רוצה להגיד פה משהו. הביטוי חלק אלוה ממעל, מאיפה הוא לקוח? מה? מאיפה בא הביטוי? איפה הוא כתוב לראשונה? ביוב, נכון? מה כתוב ביוב? ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים? אני חוזר על המשפט. משפט יפה. ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. אם כן, הרואים כדרכו של התנ"ך, ולעשות הקבלה בין חלק לבין נחלה. אני חלקך ונחלתך, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אם כן, מה זה חלק? פירושו נחלה. מהי נחלתו של הקדוש ברוך הוא בעולמו? הנשמה. מובן? זה המשמעות של חלק. אז גם יש כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, הכוונה שיש להם נחלה שם. בסדר? אשמח אם הרב יוכל להתייחס לסתירה בין ההנחה שלאלוהים אין כוח בגשם לבין ההנחה שהאלוהים הוא הטבע. אלוהים בגימטריה, טבע וכו'. תודה רבה. אז קודם כל צריך לתקן את השאלה. אין שום הנחה שלאלוהים אין כוח בגשם. אלא ההנחה היא שאלוהים אינו כוח בגשם. ב' זה לא נכון שאלוהים בגימטריה טבע, תעשה חשבון, תראה שזה לא יוצא. אלוהים זה 86, וטבע זה 81. הוא התכוון להטבע. אלוהים בגימטריה הטבע, אז באמת יוצא 86. זה נכון. עכשיו, בעצם מה שאתה מבקש שאני אבאר, איך אפשר להסתדר עם זה שריבונו של עולם הוא נעלה מן הכל, לבין זה שהוא מצוי בכל. זה בעצם הסתירה שמובאת במדרש רבה, בפרשת ויצא, ששם נאמר שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אז אין העולם מקומו, הכוונה שהוא נבדל לגמרי מן העולם. ואף על פי כן, הוא מקומו של עולם. הרי בדרך כלל, אם אני אומר, העת נמצא על הדף, אז מקומו של העת זה הדף. אוטומטית זה מגדיר את המקום של הדף בתור העת. מהו מקומו של הדף? מתחת לעת. מה מקומו של העת? מעל הדף. אז דבר שהוא מקום לשני, מוגדר גם על ידי השני. זה משהו דו-סטרי.
אבל לפי זה יש הפרדה מוחלטת.
אז זהו. ואילו כאן אתה אומר, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. שזה סותר את המקובל בעולמנו. שהמקומות מגדירים זה אז. כלומר, זה את זה. והתשובה היא שזה סתירה. כלומר, הסתירה הזאת היא בעצמה המציאות. בסדר? עכשיו, אפשר להבין את זה בכמה אופנים. למשל, רבי נחמן ברסלב, בספר ליקוטי מוהר"ן, הוא אומר, את זה נבין רק לעתיד לבוא. רבי חיים וולוז'ין הלך בכיוון אחר. הוא אמר שהמציאות היא דו-ערכית. יש ממד אחד של התבוננות על המציאות שהכל אלוהות, ויש ממד אחר של התבוננות על המציאות שיש עולם ואלוהות. ובספר התניא הוא אמר משהו אחר. הוא אמר באמת הכל מלא מאורו, אבל בהכרה זה לא נמצא. אז אתה יכול לשנות את ההכרה עד שאתה מגיע לביטול היש והידיעה שאין עוד מלבדו. יש אפשרות נוספת, לומר שזו מחלוקת בין הארי לבין הרמק, שלפי הרמק הכל מלא מאורו, לפי הארי יש סילוק. אפשרות נוספת היא לומר שבאמת אין עולם, נראה לך שיש עולם, זה אשליה, באמת יש רק אלוהים. יש אפשרות נוספת, לומר, נראה לך שיש אלוהים? לא נכון, יש רק עולם, אין אלוהים, כלומר זה אתאיזם. יש אפשרות נוספת, לומר, העולם זה האלוהים בעצמו, זה הדעה של שפינוזה. אם כן, אתם רואים, יש מגוון רחב מאוד.
מה הדעה
הרובה אחת? אני אגיד לכם מה שומר הרב קוק בנושא הזה. עושים את הרב קוק. אבל הרב קוק לא עושה לנו חיים קלים. ושהרב קוק אומר שכל ההשקפות הן נכונות, אחת משמשת כאור לשנייה והשנייה ככלי לראשונה. בקיצור, אצל הרב קוק זה תלוי בנקודת המבט שבה אתה נמצא. כלומר, אתה בעצם על סולם, כאילו שאתה רואה נוף. אם אתה נמצא למטה, אתה רואה את הנוף באופן אחד. אתה נמצא קצת יותר למעלה, אתה רואה נוף אחר. זה אותו נוף, אבל זה אתה רואה אותו אחרת. כן? למה להקביל אותנו? יש פה איזו אמירה, אחת האמירות של הרב קוק, שקשה לומר שהיא כל תמצית שיטתו, אבל היא בכל זאת שווה משהו, בכל זאת זה הרב קוק לא. מה, אני מיד מחפש את זה, ואני אגיד לך איפה זה כתוב. אני קורא כאן באחדות הכוללת, אורות הקודש ב', האחדות הכוללת פרק ו'. במהדורה המקובלת היום, המצויה, זה בעמוד שין צדיק ת', אבל יש מהדורה אחרת ששמע הדיפוי הוא אחר. פחות מההשקפה הזאת מייגעת היא, מה זה ההשקפה הראשונה? הדעה המונותאיסטית. כן, טבע הדבר הוא שבהשקפה הרגילה, אותה ההתבוננות האלוהית הבאה מהדעה המונותאיסטית, שהיא ההשקפה היותר מפורסמת גם מצד האמונה. היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות נפש. מפני הרפיון הבא ברוח האדם בציורו, שהוא בתור נמצא מסובב, מוגבל וחלש, רחוק הוא מהשלמות האלוהית המאירה באור תפארת גבורתה. כלומר, אני קטן, אלוהים גדול, אני קטן. זה ממש מדכא. אני פה מדלג. פחות מההשקפה הזאת מייגעת את האדם, ההשקפה המונותאיסטית, הנוטה להסברה הפנתאיסטית. פנתאיזם is beautiful. כן? אין הבדל ביני לבין אלוהים, הכל אותו דבר. אני חלק מהשלימות האלוהית, הכל מצוין. אבל יש בעיה, האמירה הזאת היא עבודה זרה, לא?
מי אומר זה?
שפינוזה. הוא פנתאיסט, כן? הטבע זה אלוהים. אז כאן הרב אומר, ההשקפה המונותאיסטית הנוטה להסברה הפנתאיסטית כשהיא מזדככת משיגיה. כלומר צריך לנקות את מה שמקולקל בשיטה של שפינוזה, שהוא משפיל את האלוהים למדרגת חוקי ההוויה. אבל אם הוא מותיר את האלוהים יחד עם היותו מקור העולם, הוא מותיר אותו בחופשיותו, זה קשר. כן, המובלטת בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה, שאין שם דבר מבלדי האלוהות. כן, זה למשל שער הייחוד והאמונה, או שערי הייחוד והאמונה, או שערי גן עדן וכדומה. כדי להבין, אולי עוד משהו. היה גוי אחד בשם פרידריך ניטשה. הוא הביא הוכחה שאין אלוהים. רוצים לשמוע הוכחה שאין אלוהים? או שאתם מפחדים? טוב, לא נגיד לכם. טוב, אם כבר אז נגיד. הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, יש אלוהים, נכון? הוא השלמות המוחלטת, הוא הטוב המוחלט. איך לא אקנה בו? אני חייב לקנה. והקינה הזאת עושה לי רע. זה תסכול שלעולם לא יבוא לידי רוויה. תמיד יהיה לי רע מעצם מציאותו של האלוהים. והרי זה סותר את ההנחה שאלוהים הוא טוב. מסקנה, אין אלוהים, מה שהיה להוכיח. הוכחה טובה, לא? הרב קוק מתייחס להוכחה הזאת. הרב קוק אומר שזו הוכחה טובה, ואתה אומר שזה לא?
זה נופל ובלי שום...
למה זה נופל?
זה רב מפורסם שהיה ידוע באהבתו לבני אדם ולעם ישראל, וכשהוא היה רק מסתכל מרוב אהבה, אז כבר הוא היה מתאר את האדם שמולו. אז להבדיל, הקדוש ברוך הוא כך טוב ש... אוקיי, אז אולי בהתחלה יש לו תחושה שהבעיה היא בו, יש בו, יש לו רגשות תקינה. ואחרי זה מרוב שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מרגיש אותו באמת, הוא כל כך אוהב אותו, אז הוא מוכרח לאהוב את זה כמה ימים פנים לפנים, יגיד למדע.
איך אני יכול לאהוב את מי שלעולם יגרום לי תסכול?
תסכול זה סובייקטיבי,
תסכול הוא לא סובייקטיבי, דווקא זה תסכול מוצדק, הוא, הקדוש ברוך הוא השלם, ואני הלא שלם.
כן, אתה לא שלם, ובזכותו אתה בכלל קיים, בזכותו, בטובו...
בטובו אני קיים, אבל הוא עשה אותי חסר וקטן, הוא עשה אותי רע.
לא רע, הוא עשה אותי...
חסר, נו, בסדר, זה מה זה...
הוא עשה אותי חסר, כדי שאני אצטרך לו, כדי שהוא יוכל לתת לי, להשלים אותי, וכדי שבעצם הצורך הזה, בעצם ההשלמה הזאת, אני אותיו. בדרך ההשלמה, גם לא רק בסוף המדל כשאני אשלים את עצמי, עכשיו אני, אוקיי, אני עושה. גם בדרך עצמה כשאני אשלים את עצמי באיזה...
אבל גם כשאני אשלים את עצמי, ואני סופר שלם, לא יהיה הוא.
לא, זה... לא יהיה הוא, כן.
אז זהו, זה בעיה.
למה בעיה?
כי אני רוצה להיות הוא, מה? הנה, אני קורא כאן פה ברב קוק. יש, זה בפרק ה' שם. שני פרקים לפני הפרק שקראנו, פרק אחד לפני מה שקראנו. יש יצר הרע נסתר מאוד ממעמקי הנפש. קנאה, מרכבת עצמות, המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה, רבים לא יכירוה, מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביע, אבל היא ישנה, או ישנה. נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית. והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות, חוץ מצורתה האמיתית, כדרכן של כל התוצאות של הקנאה שאינן מתלבשות עם בלבוש נוכרי, ונוסעות עליהן תמיד שם זר. הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. רואים שהרב קוק קרא את ניטשה, לא? לפי זה. האדם מקנה הוא באלוהים על אושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשקת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח, וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת כדי להסיר מהנפש הכואבת, אכולת הרכב, את העוקץ של הקנאה הדוקר נורא. קודם כל זה תיאור מדויק של הטיעון של ניטשה.
איך יכול להיות שהוא מתייחס לאלוהי ישראל? ניטשה.
טוב, ניטשה זה מלא סתירות. כן? אבל יש גם ככה וגם ככה. נכון? כלומר, קשה מאוד להגיד שיטת ניטשה היא. כלומר, שיטת ניטשה היא בשנה פלונית כך וכך. הוא עבר הרבה שינויים. הוא היה אדם בהחלט מאוד יצירתי. כלומר, זה באמת, הוא שינה את העמדה שלו הרבה צדים. אין מרפא למחלה זו, כי היא מערה עליונה של דעת אלוהים בבירור ובעומק היגיון. כאן הרב מבאר כמה דברים. אבל בלי להיכנס לכל הפרטים של מה שהוא אומר, אני מזמין אתכם לקרוא שם, מי שמעודיה. איפה שאני אמרתי לפני כמה דקות שזה נמצא? האם אני יכול... כן. זה באורות הקודש חלק ב', האחדות הכוללת פרקים ה'-ו'. אבל מה שהרב אומר שם, זה שבעצם הקושי של ניטשה זה בגלל שהוא חש את הזרות שלו מאלוהים. אבל אם הוא כלול בתוך הכלכלה האלוהית, גם על פי ההסברות שלך, אבישי, כן, אז הוא כבר מרגיש את זה אחרת. הוא חלק מהחבר'ה, הוא בתוך האסכולה האלוהית. ברגע שאתה נמצא בתוך האסכולה האלוהית, הקנאה שרה. כלומר, התפיסה הקלאסית של האמונה, דהיינו המונותאיזם, בהחלט מייגע את הנפש. והרי אם זאת הגיעה, אז זה כבר לא זה. איך אומר הכתוב? לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אם יש הגיעה בנפש, סימן שלא... את האלוהים אתה יודע.
מה זה התפיסה הקלאסית?
התפיסה הקלאסית המבדילה, הבדלה מוחלטת בין הבורא לבין הנברא.
מה היא מייגעת ואיך מייגעת הנפש?
היא מייגעת בגלל שהיא יוצרת באדם תחושה של קטנות, של תסכול וכדומה. כדי להבין ההבדל בין השלושה, רוחני, גשמי לייט, לגשמי מציאות נוספת, האם בעולם הבא זו חוויה רוחנית או למעלה מהרוחני. תלוי על מה אתה מדבר. אם אתה מדבר על עולם הנשמות, זו חוויה רוחנית. אם אתה מדבר על העולם שאחרי התחייה, זה למעלה מהרוחני. שאלה נוספת. אז ביחס למה שלמעלה מ-10 הספירות. 10 הספירות הן רק בגדר ובקנה מידה של 10 טפחים ביחס למציאות שמעל. ואילו 10 הספירות שמתואר שבין כל אחת ואחת מהן מעלה 500 שנה, שיהיו. עד כאן השאלה. לא יודע, לא מבין בזה. הלאה. כן, מה?
אני ממש לא מבין בכלל את ההב המינה של בין אם זה הגישה הספציפית של ניטשה וגם בין אם זה בכלל כללית בקטע של תכנות של... אם האדם... אדם... אין כפייה ברוחני, ידוע. והקדוש ברוך הוא לא יכול להעיר לאדם שלא רוצה. אדם שרוצה את השפע הוא לא יכול להעיר לו. אז אם אדם בוחר שלא מבחירותו שניתנה לו, הוא בוחר שלא לקבל את השפע, אז אי אפשר. אז אותו משלום כן לגבי, אם אדם בוחר להיות גאותן, או בוחר שאני לא רוצה בשיטה אותו בדרך שאתה קבעת, כי אני בכל אורך בעולם שם. אם אני לא רוצה ואם אני גאותן וכולי, זה בעיה שלי, זה כמו שאני זאת שלך. כאילו, אבל זה לא כדי של בעיה למערכת.
יש קושיה מהותית פה של ניטשה. כלומר, אתה רוצה להבין את הקושיה שלו. הוא אומר שיש פה שלימות מוחלטת והיא נחמסה ממני. אני לא יכול להגיע אליה. אז זה יוצר קנאה.
אלא אם כן, אתה מבין שזה התפקיד שלך.
למה שאני אשלים עם זה שזה לא התפקיד שלי? כלומר, זה לא פייר.
מה?
אתה יודע מה, שאתה אומר, אתה מבין שזה לא התפקיד שלך. זה סוג של השלמה. זה הרדמה.
זה לא השלמה, זה המציאות.
זה אותה מציאות.
זה עובדה, זה עובדה. זה כמו שדומה. אני, מן הסתם, התפקיד שלי, מלכתחילה, ברור שלא נקבע להצביע ב-NBA סאלי, נכון?
אולי,
לא, לא, כי אם כן, אז לקיצור רוב, כנראה אני לא נביא, אבל זה...
נגיד, אתה לא ב-NBA, אבל לך יש דברים אחרים.
לא, אבל אני, אז אני חושב, אגיד, שיעור, למה אני לא מצביע, למה אני לא סאלי ב-NBA? לא, אבל זה לא התפקיד שלי, לכן קיבלתי את מה שאני צריך, התפקיד שלי, אני לא מכיר מה אמרתי, בהחלט זה יותר תסכול אם אני מנסה לחכות את חבר שלי שעושה משהו שאני לא מסוגל, כי אני את הכלים שיש לו.
כן, מעבירו שתפקידים. כלומר, תפקידים זה כבר אומר שיש חלוקה, שיש היררכיה.
זה לא ככה? זה לא מציאות.
כתוב שהקדוש ברוך הוא מבקש לחפר על זה שהוא מיעט את הירח. כלומר, עצם מציאותה של ההיררכיה במציאות, זאת בעיה שורשית. רוב הזמן אנחנו לא מרגישים קושי עם זה. אבל במוחלט בוודאי שיש קושי. ככה הוא קבע, זה בדיוק הבעיה, למה הוא קבע? כן.
הוא מקומה של עולם בין העולם, כלומר, האם אפשר להבין זה כמו כוס זכוכית, למשל, בתוך ים גדול, כי היא לא צעפה על המים?
נו.
הים הוא מקומה, אבל היא לא מקומה של הים. הים הוא נכנס לתוך הזכוכית.
אם אני אשאל איפה הים, הים הוא בתוך ומסביב לזכוכית. זה הגדרת מקומו של הים. מה?
לא בתוך.
זה גם נקרא בתוך, מבחינה מסוימת. בתוך החוץ. כלומר, מה הן הגבולות של הים? הדפנות של הכוס.
זה בטל
כמעט לגמרי, אבל זה קיים.
זה הגדרה של הארי בעצם?
מה?
זה הגדרה של הארי?
אני לא יודע, אבל... לא, לא.
לא, זה לא המשמעות.
לא, לא.
של הצמצום.
לא, לא. יודעים, גם הכוס זה מקומו של הים. טוב, רגע, הכיצד הנשמה מציאות אם אינה נתפסת כמציאות? כי רק כשיודע אדם נשמתו, יודע הוא את השם. לו ידעתי והייתי. הגל אינו יודע את האוקיינוס, אך הוא נאצל ממנו. כל טוב. אתה אומר ככה, כיצד הנשמה מציאות אם אינה נתפסת כמציאות? למה שהיא לא תתאפס כמציאות? ואתה מביא לזה ראייה, שאינה נתפסת כמציאות, כי רק כשיודע אדם נשמתו, יודע הוא את השם. אני לא מכיר את המשפט הזה. לו ידעתי והייתי. לו ידעתי את הבורא, הייתי הבורא. זה לא קשור לנשמה. הגל אינו יודע את האוקיינוס, אך הוא נאצל ממנו. כל טוב, זה באמת ציור יפה. טוב, עד כאן להיום. נגמר השיעור. זהו.